כידוע שיש מנהג קדמון, זה מופיע כבר בסידור רב עמרם גאון, ללמוד פרקי אבות בימים המיוחדים הללו, ימים שבין פסח לעצרת, שאגב, המנהג שמביא זקני הרמ"א, שזה בכל חודשי הקיץ ללמוד פרקי אבות. אבל המנהג המקובל, בעיקר בפרט אצל בני ספרד, זה בשבתות שבין פסח לעצרת. שישה פרקים, נכון, הוסיפו פרק אחד, שנו חכמים בלשון משנה, אז אני רוצה לפתוח את הסוגיה החשובה שאנחנו נעסוק בה היום. אני רוצה לפתוח עם משנה במסכת אבות בשם רבי יוסי. רבי יוסי אומר, תראו במקור הראשון, יהי ממון חברך חביב עליך כשלך, ועדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, וכל מעשיך היו לשם שמיים. מה הקשר בין הרישה לסיפה לאמצע? גם מה שכתוב, עדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, ראיתי שהעירו המפרשים, שהרי כתוב, כך מובא בשם המהר"ל, הרי אומרים חז"ל, תורה ציווה לנו משה מורשה, ישר כוח גדול, אל תקרי מורשה, אלא מאורסה. התורה מאורסת לעם ישראל. וכידוע שבעל יורש את אשתו. מצד שני, כתוב כאן שאינה ירושה לך, אז התורה ירושה או לא ירושה, ואיך זה קשור להתחלה של דברי המשנה?
ירושה
ולא מורשה. אז רגע, חז"ל אמרו מאורסה, שהתורה היא מאורסה. אז קודם כל, ככה ראיתי באמת בשם המפרשים, זה מופיע גם בשם תלמידי הבעל שם טוב, קצת חסידות, שנכון שהתורה אינה ירושה, אבל מתי היא לא ירושה? שהתורה היא לך. זאת אומרת שהתורה היא תורה פרטית, תורה שהיא לא שייכת לכלל, היא גם לא מחוברת לכלל, אז היא אינה ירושה לך. אבל שהתורה היא תורה ציווה לנו משה מורשה, קהילת יעקב, שכל עם ישראל הם בקהילה אחת, אז היא כן ירושה. אז היום, האמת היא, שלחו לי היום, כי היה מינוי, שלחו לי היום הודעה, מי אמר שהתורה לא ירושה? ושם כתוב את כל המינויים, זה קרוב של זה, ושל דרי, ושל, גם בציונות הדתית. אבל ודאי שמה שחז"ל אמרו כאן, יש בזה עומק, עומק. כן, אבל לא רציתי לגעת בזה, זה היה רק כספתח. אז קודם כל תראו איזה יופי. יהי ממון חברך חביב עליך כשלך, זה בעצם הסיבה והתוצאה זה עדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. למה? כי כל ענייני הממון, איפה בא לידי ביטוי מצוות ואהבת לרעך כמוך בעיקר, וגם בתורה רואים את זה, זה בעניינים שבין אדם לחברו, בענייני ממונות. ענייני ממונות. שאדם מקיים את המצווה הזאת בשלמות, שהיא עיקרית, כך מובא בשם האריזה, לפתוח את כל תפילה, לפתוח אותה, הרי אני מקבל על עצמי לאהוב כל יהודי מישראל. כתוב בסידור היעבץ, שהחכם צבי, הוא מביא בשם אביו, אף על פי שהלך בכל מנהגיו כמו האריזה, בזה הוא לא העיז. מי יכול להגיד שהוא אוהב כל אחד מישראל? הוא היה אומר את זה במחשבה. והתוצאה היא, עדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, אבל אם אתה עומד בתנאים של הרישה, אז באמת התורה היא מורשה, וממילא כל מעשיך היו לשם שמיים. אז זה רק כדי לפתוח את הדברים, אבל באמת כדי לחבר אותנו לסוגיה, הסוגיה המופלאה. השל"ה הקדוש כותב שלומדים דברים שקשורים לזמן, כותב את זה על פרשיות השבוע, עכשיו אנחנו נמצאים בימי ספירת העומר, שהם שורש לכל השנה כולה, ימי טהרה, ימי עבודת המידות, שאדם עוסק בדברים שמחוברים לזמן, כמו פרשיות השבוע, אז זה תורה שהיא מחוברת, תורה אקטואלית. אבל זה לא בא רק לידי ביטוי בפרשת שבוע. גם דברים שהם עולים מתוך הציבור, והם נעשים אקטואליים כי יש להם דרישה, הם שייכים לזמן. ואני רוצה לומר שבזמן האחרון, אפשר לומר בתקופה האחרונה, בפרט מתחילת המלחמה, יש המודעות, אפשר לומר, המודעות בציבור לעשיית צוואות הלכתיות עלתה בצורה שלא תיאמן, לפחות ממה שאני יודע ברשת בתי הדין בירושלים, בבית דין שיש לנו ברמת דניאל שקשור לאיגוד רבני קהילות, בתל אביב, ברעננה ועוד מקומות, הדרישה לכתיבת צוואה, ובפרט הלכתית, לא יודע אם זה עלה מתוך הדף היומי שלמדו, אז יש נוכלים, או שהציבור דורש לעשות כל דבר בצורה המתוקנת ביותר. בתשכ"ה, הרב הרצוג ניסה לחוקק חוק הירושה, שהוא יהיה חוק שיתאים גם מבחינה הלכתית. אבל אחרי הרבה מלחמות, המאבק שלו לא צלח, וחוק הירושה היום הוא נגד דין תורה. אולי אני אפרט בהמשך. והדרך לעשות צוואה שהיא גם הלכתית וגם יש לה תוקף משפטי, הוא לא מסובך. אבל זה תלוי בציבור. ורואים לאחרונה, יש תקופות שעולים שאלות הרבה בנזקי שכנים, בשלום בית, בהסכמי ממון, בגישורים. לאחרונה, לפחות מה שרואים, הרבה הנושא הזה עלה, גם עלה למודעות, גם ברשתות החברתיות, נושאים של צוואות הדדיות, מי ששמע, וכל המהלך הזה, אני חושב שלהעלות אותו יותר וללמוד אותו ולדעת איך להתנהל בצורה נכונה ובצורה פרקטית, אז אין לך מעלה יותר גדולה מזאת שלומדים את הדברים בראי ההלכה. כן?
אני מניח שלא בציבורי יש תוכנית
בצבא.
מה עושים עכשיו?
או, שאלה מעולה. שאל, מה עושים במקרה שאדם כבר כתב צבא? צבא לא על פי הלכה, זה מאוד לא מסובך. עושים מספח צבא, אם זה גלת כשר, עושים את הצורה, את הכל בצורה של... כן, שיהיה קניינים מסודרים, אבל אנחנו אולי אם יהיה זמן, נשאיר זמן לשאלות בסוף. אז קודם כל אני רוצה לפתוח עם אותו משנה שהתחלנו. רבי יוסי אומר, עדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, כותב שם במרכבת המשנה, תראו במקור ב', כלומר לא תדמה אותה לירושת הממון, בין שתהיה חכם, בין שתהיה טיפש, תירש ממון אביך, או מישהו הקרוב אליך ולפעמים תבוא לך ירושה שלא במתכוון, כל זה בממונות, בירושה. התורה לא תבוא לחכים אחר החקירה והדרישה. יש הבדל עצום בין ירושה שהיא באה ממילא לבין התורה שצריך לעמול בה ולהתחבר אליה. אם אנחנו מתחברים למה שהזכרנו בהתחלה, הרב קוק כותב באורות התורה בפרק ו' שאדם לומד תורה ועמל עליה והוא מגיע לשקידת התורה מתוך אהבת האומה, הוא כותב, אין לך תורה לשמה במובן הנשגב שלה יותר מהתורה הזאת. זה ממש מתאים לדברים. אני רוצה לדלג איתכם לספר החינוך, ממש להמשיך את הדברים שהתחלנו. כותב החינוך במקור ד', מצווה עלינו לעשות ולדון בעניין הנחלה כאשר דנה התורה עליה, שנאמר איש כי ימות ובן אין לו ועברתם את נחלתו לביתו. ואם אין לו בת וכן הלאה, וסוף הפרשה והייתה לבני ישראל לחוקת משפט. הרמב״ם ומרן הרב קוק במשפט כהן מדגישים את החשיבות לעשיית צוואה, שהירושה תהיה על פי ההלכה, וזה לא כמו שאר הדברים בדיני ממונות שאפשר לומר, הכל אחר המנהג, ודינא דמלכותא דינא, כאן זה לא שייך. כאן התורה אמרה חוקה, והייתה לבני ישראל לחוקת משפט, לכן אי אפשר לומר שמנהג ישנה את החוקה הזאת, כאשר ציווה השם את משה. עכשיו שימו לב, הודיענו שזכות היורש קשור בנכסי מורישו ובהסתלק כוח המוריש מן הנכסים במותו, מיד נופל עליהם זכות היורש. זאת אומרת, זה משהו, זה נקרא ממילא. ירושה ממשמשת והולכת. זה משהו שקורה גם אם נרצה וגם אם לא נרצה. לכן החשיבות לתקן מראש את הדברים שהכל יהיה בצורה מסודרת כמובן, כפי רצון המוריש, אין לך חשיבות יותר גדולה מזאת, לעשות את הדברים על פי תורה. ותראו את הלשון של החינוך, הוא אומר, כי עניין השתלשלות היצירות שרצה היוצר ברוך הוא, זה אחר זה מפלי הפסק. רבותינו זל קראו לזה משמוש, נחלה ממשמשת והולכת, כאילו הדבוקים, הגופים דבוקים זה בזה. כדי שנבין איך בעצם אנחנו מתחברים למציאות שיש לנו היום, שבנות כן מקבלות שווה בשווה, כמו שמקובל כבר מימים ימימה, כבר בתקופתו של רבנו הרמ"א ובתקופת הגאונים, הרשב"א, הריטב"א, היה מושגים, שמענו על שטר חצי זכר, שטר זכר שלם, עד כדי כך שכותב הציץ אליעזר כבר שהבנות מקבלות יותר מהבנים, אבל איך אנחנו נכנסים ופותחים פתח להבין את המציאות, הרי לפי התורה יש גדרים אחרים. נכון, אנחנו יודעים שעל פי חוק, הבעל יורש את אשתו באופן חלקי והבנים מקבלים חצי, וכן להפך, גם בן מאומץ מקבל אגב על פי החוק, על פי ההלכה, על פי ההלכה בן בחור יורש כפל, הבנים יורשים, הבנות יורשות, האב יורש את הבעל יורש את אשתו ולא להפך. אז איך בעצם אנחנו, וזה בעצם השיעור שלנו שהוא חשוב גם להבין את המציאות הנכונה בימינו, וגם להבין איך זה מסתדר על פי ההלכה. אז קודם כל מרן החתם סופר כבר כתב שכל המציאות של ירושה בתורה, וזה מעניין שמי שכותב את זה, זה החתם סופר, הוא כותב זה בפרשת נחלות. המושג נחלה, אנחנו לא כל כך מכירים אותו. אמנם הסבא והסבתא שלי נפטרו, אמא שלי הייתה בת ממשיכה באחד המושבים ליד בית שמש, אבל לא, זה לא הנחלה של פעם. זה לא הנחלה שאדם יש לו נחלת אבות. אז אנחנו לא כל כך מכירים את המושג הזה, וכותב החתם סופר, במקור A, תסתכלו בפנים, שעיקר קרא דפרשת נחלות הקרקע קאי. תדע לך, כותב קושייה גדולה, איך בנות צלופחד ידעו שהן לא הולכות לרשת, זה פלא פלאות, איך הם ידעו? קשה הבנות צלופחד, דאמרו למה יגרה שהם אבינו, הקאטי לא נאמרה פרשת נחלות. ומינה להם דבת לתרות, דילמה באמת הבת יורשת, למה הן צריכות לצעוק? אלא על כוכך, מפני ששמעו חלוקת ארץ ישראל למשפחותם לבית אבותם, ואם תירוש הבת יסוב הנחלה למטה אחר, שימו לב, ומסברה שאין ראוי לעשות כן. מיד ששמעו חלוקת הארץ לבית אבותם, מיד הבינו, ידעו, דעל כל פנים בת לא תירות, ועל כן שאלו, מה עושים? ועל זה אמר להם הקדוש ברוך הוא, כן בנות צלופחד דוברות. זאת אומרת, הוא אומר, נמצא אין מפורש בירושת הקרקע, אלא בירושת הקרקע לא תירוש בת. אבל בירושת מטלטלים, הדברים לא כתובים מפורש, כמובן שזה ודאי על כך, אבל יש לנו כבר פתח להבין שכוונת התורה בעומק זה על פרשת נחלות. אז נכון שהחתם סופר כותב שבאמת מהתורה, כוונת התורה או רוח התורה זה יותר על נחלות, יותר על נדלן. ונכון שגם כוונת התורה באמת על מטלטלים. אבל כיוון שהמציאות הזאת בימינו פחות, היא לא שכיחה, לא מציאותית. לכן יש לנו פתח להבין את כל דברי הפוסקים שאנחנו נראה בהמשך. הבאתי את זה רק את, איך אומרים, לראות את את רוח הדברים, כי החתם סופר בנושא הזה של צוואות הוא חזק מאוד, והוא התקבל היום בבתי הדין אצל גדולי ישראל, ועל פי זה אנחנו נוכל להבין הרבה הרבה דברים שלכאורה קשים. אני רוצה לעבור אתכם להלכה פסוקה בשולחן ערוך. דידה זה מקרקעין. נכון, נכון, זה קרקע. השאלה אם זה הנחלה של פעם. אתה שואל טוב, השאלה אם זה הנחלה של פעם. אומרת המשנה, שימו לב במקור ו', הכותבת נכסיו לאחרים והניח את בניו, מה שעשה עשוי, אבל אין רוח חכמים נוחה ממנו. רשב"ג אומר, אם לא היו בניו נוהגים כשורה זכור לטוב. הגמרא שואלת, האם רשב"ג חולק על חכמים או לא, חכמים חולקים על רשב"ג? תשמע, דאמר לשמואל לרב יהודה, שיננה, חריף, לא תאה ובעבור יחסנת אפילו מבר הבישה לבר התאווה. וככה נפסק להלכה. זאת אומרת, כדעת חכמים, שלא רק שאסור לכתוב צוואה כזאת, מידת חסידות אפילו לא להיות עד בצוואה כזאת. תסתכלו בשולחן ערוך, מקור ח', כל הנותן נכסיו לאחרים והניח היורשים, אף על פי שאין היורשים נוהגים בו כשורה, אין רוח חכמים נוחה ממנו, וזכו האחרים בכל מה שנתן להם. ומידת חסידות אפילו שלא להעיד, כותב השולחן ערוך, בצוואה שמעבירים בירושה מהיורש. הרי מה מאיר פה בשם המורדכי, שוודאי שהדרך הטובה ביותר לירושה, לנתינה, זה לתת לבניו את מה שיש לו, יתנו ליורשיו כי אין טוב מזה. כך מאיר פה הרמה. אז יש לנו איסור שנקרא איסור הבורי אחסנטה, אפילו מבן שמתנהג לא טוב, אפילו שזה בניו, הוא נותן את זה לבן שמתנהג טוב, בן צדיק. יכול להיות בן שיש לו גם 10 ילדים, ואותו אחד שלא מתנהג טוב, הוא נמצא בכלל באיזה מוסד, והוא צריך אולי אפילו אפוטרופוס. אף על פי כן התורה אמרה, לא להעביר נחלה. לא להעביר נחלה, כלשונו של הרשב"ם במקור זין, שכועסים עליו דקעקר נחלה דאורייתא. הוא בעצם עוקר מראש. כמובן שמי שלא ידע, וכבר אחרי 120 שנה הלך לבית עולמו, והחוק נכנס לפעולה, אונס רחמנא פטרי. אבל מי שיכול מראש, וההמלצה היום היא לא לחכות לגיל 80-90, אלא להקדים, היא לכתוב צוואה ולסדר את הכל מראש. שימו לב, שואלים בעלי התוספות, זה נמצא אצלכם במקור ג' דעת זקנים, איך אברהם אבינו העביר נחלה? שאלה גדולה. כתוב ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ומה הוא נתן לבני הפילגשים? שלח אותם, נתן להם כמה מתנות. איך יכול להיות? הרי הוא מעביר נחלה. מה עם ישמעאל? מה עם בני הפילגשים? איך אפשר להעביר נחלה? שלח אותה במתנה, אבל זה לעקור. זאת אומרת, את כל מה שהוא הוריש, זה ייתן לו את הכל ליצחק. אותם הוא שלח עם מתנות, ומה עם ישמעאל? אז התוספות כבר נגעו על זה, דעת הזקנים מבעלי התוספות. תימה, איכי אביד אחי האמרינה נסור לאבורי אחסנטה, אפילו מבר הבישה לבר הטבה, מה שראינו עכשיו. אנחנו גם, כן, החזל אמרו גם טעם, אנחנו לא יודעים מה יצא ממנו. וקיימלן באלמה דקיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילים. אז כאן באמת התוספות יש כמה תירוצים. תירוץ אחד שהם היו גר אינו יורש את חברו, או שהוא נתן ליצחק עוד קודם שנולדו בני הפילגשים. אבל לענייננו השאלה קיימת אפילו על אברהם אבינו, אפילו לפני שניתנה תורה, רק כדי להבין את החשיבות ואת מעלה גדולה לכתיבת צוואה. ואגב, כאן יש מקור, הרד"ק אני חושב כותב, שאברהם אבינו הוא הראשון שכבר כתב צוואה ועשה את הכל בצורה מתוקנת ומסודרת. אז עד עכשיו ראינו יותר את הבעיות, יש איסור לאבורי אחסנטה, ואנחנו צריכים לדעת איך בעצם, הייתי אומר, מתקפים את הדברים על פי ההלכה, פתרונות שכבר כתבו הפוסקים, מתוך זה לראות מה רוח ההלכה מקדמת דנה, מה נהגו הקדמונים, הגאונים, הראשונים, האחרונים, ומתוך זה כל אחד כאן יזכה לדעת איך כותבים צוואה הלכה למעשה. הלכה למעשה, לא מתוך עשרות צוואות שכתבתי, מתוך מאות צוואות, לא רק אני, כל הרשת בתי הדין. אז קודם כל, החתם סופר בתשובה אחרת, נמצא אצלכם במקור ת', כותב, לכאורה חידוש גדול, אבל החידוש הזה התקבל, קצות החושן גם הביא אותו, זה כבר כתוב בקדמונים, בראשונים. ורב שלמה זלמן אוירבך, הרב אריאל ועוד רבים, אמרו שזה פתרון בעצם לכתיבת צוואה, שמרוויחים גם את דין תורה, וגם את החלוקה, הם עושים חלוקה שווה, ותראו בפנים. ראיתי בתשבץ, אחד הראשונים, כך כותב החתם סופר, ותופס שטרות לראשונים. זאת אומרת, התשבץ אומר שתופס שטרות שמראיתי אצל הראשונים, איזה שטרות? שטרי צוואה. מה כתוב שם? שיעור דלת זוזים. מה זה שיעור דלת זוזים? האגרות משה כותב, אם משיירים $1,000, הוא כותב, בזה מרוויחים גם מדין תורה. זאת אומרת, אנחנו רוצים לעשות חלוקה שווה, יש כאלה רוצים לתת לנכדים, רוצים לעשות אפוטרופוס לזה, רוצים לעשות חלוקה כזו או אחרת, משאירים סעיף, לפי דברי התשבץ בשם הראשונים, מביא אותו גם קצות החושן, וכל גדולי הדנים, רב זלמן יחימה גולדברג, שהיה מרביץ תורה ברבים, בארץ חמדה ועוד במקומות רבים, כל יום שישי מגיע אלינו לבטל גם, הוא אומר להדיה, זה פתרון שהוא לכתחילה. מה כותבים שם? לא יודע, סעיף ד' בצוואה, $1,000, יש כאלה, תלוי איפה הולכים, אם זה ביישובים, אם זה במקומות מסוימים, אמרו לי, לא, $10,000, לפעמים זה גם מסוכן, טוב, כבר היה לנו מקרה, הוא כתב איזה סכום גבוה, אמרנו לו, תזהר, זה אם זה לא, והבנות רבו על זה, עוד בחייו, הוא רצה לעשות שהכל יהיה מתוקן, ויחיו בשלום, ולא יהיה מריבות וסכסוכים, ובסוף, בגלל שהוא כתב סכום יותר מדי גדול, גם על זה רבו, אז כל אחד מכיר את הבנות שלו, על מה הן רבות ועל מה הן לא רבות. אבל לענייננו, $1,000 זה מה שמקובל. זה פחות או יותר הסכום, יש כאלה שרוצים לשים, לכתוב פחות, יש כאלה יותר, אבל הוא כותב את זה, וה$1,000 הזה יחולק כדין תורה. מה זה אומר? שה$1,000 הזה, הוא יחולק רק... אפשר שקלים? לא, אני אומר, זה מה שהאגרות משה אמר. ודאי, נכון, אני מסכים איתך. זה כמו בזה, לכתוב למניין, אני מסכים איתך 100%. ה$1,000 הללו יחולקו רק לבנים. רק לבנים, לא לאישה, כדין תורה וגם לבכור. זאת אומרת, ה$1,000 שנמצא כאן, עכשיו תגידו, אולי זה לא עובד, אולי איך מכירת חמץ עובדת. גם כאן על פי ההלכה זה תקף. בכל מובן המילה, הקצות החושן מביא את זה, בשם התשבץ, בשם הראשונים, וכל גדולי ישראל ורוב הצוואות שראינו היום, גם בתי הדין הרבניים וגם בתי הדין לממונות, מכניסים את הסעיף הזה. לפחות מי שרוצה להרוויח. היה כבר מי שתפס את הצוואה, עשה לשם ייחוד, קודשה ברכו, כי יש לו את הסעיף הזה בצוואה. אז זה פתרון אחד. פתרון אחד אמרנו שיעור. פתרון שני, לא הייתי מגדיר את זה כפתרון, אבל אדם, החתם סופר אומר, יכול לעשות בכספו מה שהוא רוצה. לכן הוא יכול לתת גם לצדקה. מתנה. בעצם זה, אלו שתי הפתרונות. לתת במתנה. אז זה מה שהוא כותב כאן, החתם סופר. מה זה? הוא מתכוון מתנה מחיים. שאלות של תלמידי חכמים גדולים, אני שומע פה, העיר פה, מה השם? מרדכי. אין מתנה לאחר מיתה. אז כמובן, הכוונה של החתם סופר היא לתת מתנה מחיים. עוד מעט נראה שגם עם זה יש בעיה. אז יש לנו שיעור, צדקה, מתנה, פחות או יותר, פתרונות מרכזיים, אבל לפני זה, אנחנו רוצים לראות שבאמת רוח רבותינו, זה החלוקה המקובלת, חלוקה שווה, ממה זה נובע, איך זה נובע, אז כמובן זה נופיע עוד בראשונים, אבל אני רוצה לעבור איתכם לשון מעניינת שכותב הרב הרצוג, שסך לו הסופר שי עגנון, תראו בפנים, במקור יהוד, ספר נפלא, תחוקה לישראל על פי התורה, הוא כותב כך, וסך לי בר סמך הסופר המפורסם, שירתו קודמת לחוכמתו רב שמואל יוסף עגנון, שבגליציה לפני מספר שנים בקשר לעיזבון של אחד מגדולי האדמו"רים, העמידו האחים עמידים על דין תורה ופטרו את אחותם בלא כלום ולעזה עליהם כל המדינה. כך הוא כותב, לעזה עליהם כל המדינה. הרי הוא כותב שהרגש הכללי כבר בדור ההוא היה שאין לעמוד על שורת הדין בכגון זה. וזה בא לידי מריבות וקטטות במשפחה ושנאה עזה. אנחנו רואים כמה מקרים באים אחרי מעשה או שנכתבה צוואה לא כראוי. או שלא נכתבה צוואה, או שבן אחד הוציא צוואה מהאב, אחרי זה הבן השני הוציא עוד צוואה, או שלא כתבו אותה כי הלכתה, או שהיא לא נכתבה בצורה משפטית. היו מקרים שהבן גם הוציא את האבא מהבית שלו. כמה צריך להיזהר בדברים? מה כבודו אומר?
גם שיש צוואה, יכולים להיות גם
נכון, זה מה שאנחנו אומרים. ולכן הוא אומר, אתם, הוא אומר, הרגש הכללי בעם ישראל היה שגם הבנות יורשות. עכשיו, זה לא בתקופתו של שי עגנון, כמובן הוא מדבר על התקופה לפניו, זה הרבה לפני. איך אני יודע? תראו, המנחת יצחק, הרב וייס במקור י"א, הוא מביא בשם המהר"ם מינץ בנחלת שיבה. נחלת שיבה זה ספר, זה הספר של ענייני חוזים ושטרות לבני האשכנז, מי שיודע, נחלת שיבה. הוא כותב, דליקה בשטר חצי זכר משום הבורי אחסנטה. מה זה שטר חצי זכר? זה היה בעצם פתרון, בדיוק, שהבת תירש כמה? כחצי זכר, ועושים איזה פתרון, זה נקרא תקנת חכמי ספרד, זה צריך להיכנס קצת ללכות קניינים. למה זה מועיל? למה על זה לא יצאו גדולי הפוסקים? כי יש לנו טעם אחר חשוב ונעלה כנגד, שנקרא נדוניה. מטעם הדאמר רבי יוחנן, משום רשבי כדי שיקפצו ויתחתנו עם ביתו. כמו שהתירו לתת נדוניה, ואף אחד לא צעק, מה אתה נותן לבת? הרי אתה מנשל את הבנים. אותו הדבר לגבי שטר חצי זכר. תקופה יותר מאוחרת, היה מושג שנקרא שטר זכר שלם, שהבת מקבלת בדיוק כמו הבן. הרי מה כותב את זה לעדיה? הבאתי את הדברים בלשונו של הציץ אליעזר, תראו במקור י"ב, הוא מעריך מאוד בקונטרס על כל הנושא הזה, הוא כותב, אם מצד אחד מצינו לרבותינו זל, ששקדו בכל ליבם להתקנת תקנות מועילות בדיני ירושה, בכל השטחים והמובנים, וכאן הוא מפרט הרבה יותר ממה שציטטתי כאן, את כל התקנות שהיו מימים ימימה, כתובת בני דיכין ואיסור נכסים, לתת לפני החתונה, או בנמשך בתקנת שטר חצי זכר, ושטר זכר שלם, הוא מעניין שהרמה באבן העזר, מסביר דזה שלא נוהגים, למה לא נוהגים היום כתובת בני דיכין? שנתברר במשך הזמן שהאבות נותנים לבנותיהם, יותר מכך, זאת אומרת, כבר הבנות היו מקבלות יותר ממה שהבנים מקבלים, לכן, הוא אומר שלא הזכירו את כל הדברים, שכל התקנות הנזכרות כאן. לסיכום עד כאן, ברור שרוח חז"ל, רוח של גדולי ישראל, היא לתת גם לבנות שירשו בשווה, זה מונע מריבות וסכסוכים, אפשר לתקף את זה הלכתית בצורה פשוטה, ויש לכל הדברים האלה לו סמך מהגאונים, מהראשונים והאחרונים. אז אדם רוצה דין תורה, לעמוד על דין תורה, הנה כתבו הקצות החושן מה שראינו, והחתם סופר בשם התשבץ והראשונים, לעשות סעיף שבסעיף הזה הכל ינתן כדין תורה. אם גם על זה רבים, אז לעשות משהו מינימלי יותר, או אם אין ברירה גם לוותר על זה. אבל לפחות לתקן מראש שהכל יהיה כהלכה. אלא מה שאלו כאן כמה אנשים חשובים. לא יודע, אני חושב שגם הוא, ממה שאני יודע, אני חושב שגם הוא, ההורה היא גם שווה ושווה, אני לא יודע, לא נכנס לזה, אבל אתה צודק שצריך באמת לעורר על הנושא הזה, שזו דעתם של גדולי ישראל. אני רק ציטטתי חלק, זה חלק מאוד מאוד קטן, אנחנו נוגעים ממש על קצה המזלג, בכל הנקודות החשובות האלו. אז איך העליתם פה, איך נותנים תוקף לצוואה, הרי אין קניין לאחר מיתה, ואיך אפשר, אדם נפל לו פתאום ירושה, זכה בלוטו, כתב את הצוואה לפני זה, או אדם כבר כתב צוואה אצל עורך דין. הרבה באים אלינו, מראים לנו, הצוואה הזאת התקפה, אנחנו מסתכלים, כן, העורך דין גם היה תלמיד חכם. העברתי את השיעור הזה גם להרבה עורכי דין. אני לא ידעתי שצריך לכתוב סעיף מפורש שיהיה קניינים על פי תורה, וגם בדרך כלל הוא אומר, אני נוטריון, אני נחשב כמו שני עדים. או שהוא עושה את הכל כראוי, ובסוף הוא מחתים אותו ואת המזכירה. אז זה לא עדים קשרים. צריך שהכל יהיה מתוקן, כהלכה, בלי שום תקלות. איך עושים את זה? כמובן, על קצה המזלג. הכל כאן כמובן הלכה למעשה. אז קודם כל, כמו שהזכרתם, יש נתינה גמורה מחיים. כמו שראינו בדבריו של החתם סופר, אדם יכול לתת למי שהוא רוצה, בחייו. מישהו יכול לאסור עליו? תן בחיים, מתנה. אבל אנחנו רואים שחז"ל אומרים שאם אדם כבר רוצה לעשות את זה בצורה מסודרת ולתת לבניו בחייו, יכול להיות בזה גריעות מאוד גדולה. וגם על המקרים האלה לצערנו באים הרבה לבתי הדין ובתי המשפט, מקרה שהבנים מנשלים את ההורים וגם זורקים אותם לרחוב. תתפלאו, אבל זה קורה. הגמרא בבבא מציעא דף ע"א עמוד ב', תנו רבנן, שימו לב ללשון, שלושה צועקים ואין נענים. ואלו הן, מי שיש לו מעות ומלווה אותם שלא בעדים, והקונה לאדון לעצמו, ומי שאשתו מושלת עליו, זה גם חלק מהדברים. אבל מה זה קונה אדון לעצמו? אומרים חז"ל, לא על אשתו, אלא זה מי שתולה נכסיו באחרים, ואיכא דאמרי, הכותב נכסיו לבניו בחייו. כתיבה, מה זה הכתיבה הזאתי? כן, בחייו. אז מה מדובר כאן? מה מדובר כאן? או, יפה מאוד, שר כוח. אתם כבר עושים את כל העבודה. הוא אומר ככה, הוא אומר, אם אתה כותב הכל, זה מעולה. בצוואות שאנחנו מדברים, הקניין הוא חל, המתנה תחול מעכשיו, אנחנו נראה איך עושים את זה. אבל השימוש הבלעדי הוא רק שלך, ואתה יכול לחזור בך מכתיבת הצוואה מתי שאתה רוצה, והבנים לא יכולים לעשות כלום, אתה יכול למכור את הנכס. כאן הוא מדבר שהוא נתן כבר הכל. לפעמים זה טוב, נותנים פה, נותנים שם, עוזרים לילדים, לחתונות, אבל כבר השלה הקדוש כותב...
ולא צוואה, סליחה. אם הוא נתן את הכל כבר, ולא צוואה.
נכון, הכוונה צוואה במובן שזה הציווי שלו. עכשיו הוא כבר מעכשיו נתן את הכל, אתה צודק, זה לא ההגדרה הלכתית של הדבר, אתה צודק. כותב השלה הקדוש, ראיתי מקצת אבות, כשיש להם עושר בבואם לימים, נותנים לבניהם לכל אחד סך גדול, הוא מדבר שנותנים באמת סך גדול, ולעצמם הם מסתפקים במועט, אנחנו יהיה לנו איזה בית קטן, ולא עלינו נכנסים לחובות, והבנים כבר התחתנו, והקלות לא רוצות לתת, והוא נשאר, בלי כלום, בדיוק, והילדים חוגגים על הכסף. אז אומר השלה הקדוש, נותנים לבניהם, זהו שטות גדול. זהו שטות גדול. והוא שטות אשר יכול לבוא לידי עבירה גדולה, כי מי יודע מה ילד היום? אולי יתפך הגלגל עליו, ואוי לו לאב אשר יבוא על שולחן בניו, כי הוא דבר שנוגד את הטבע. אז כמובן שמנתינה כזאת יש לאימנה. אז מה עושים? יש דרכים טובות ואחרות. אז קודם כל, יש מושג שמופיע בגמרא ובבבא בתרא שנקרא גוף מהיום ופירות לאחר מיתה. כן, גמרא בסוף בבבא בתרא, וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך, מתנת בריא במקור י' ג' שכתוב בה מהיום ולאחר מיתה, מה אנחנו מרוויחים? הרי כמתנת שכיב מרע שאינה קונה אלא לאחר מיתה. שמשמע דברים אלו, שאף על פי שקנה הגוף מהיום, לכאורה זה טוב. הנה הוא כבר קנה את הגוף מהיום. אבל מה הבעיה? או, הוא לא יכול לחזור בו. אוכל פירות, כן, אינו זוכה בו ואוכל פירות אלא לאחר מיתה. אז יש לנו בעצם שני חסרונות. חיסרון אחד, כמו שכתוב בשולחן ערוך, הוא לא יכול למכור. מי לא רוצה למכור את הנכס שלו? נתקע כל החיים, עכשיו הוא תקוע באותו מקום, רוצה לעבור למקום אחר. הדבר השני, כן, הוא לא יכול לחזור בו מכתיבת הצוואה. אז באו הראשונים, התוספות ועוד ראשונים, וככה נפסק להלכה בשולחן ערוך, התוספות במקור י' ד', על הגמרא שם, מפרש רבנו תם, מהיום לאחר מיתה, היינו מהיום אם לא יחזור ביד לאחר מיתה. ומה יגגון שפירש בפירוש? דמסתם האם אמר מהיום ולאחר מיתה, ומהיום קני גופו ולאחר מיתה קני פירות. לכן אם הוא הוסיף, כמו שכותב השולחן ערוך במקור תדבב, כתב לו מהיום אם לא יחזור בי. מוסיפים את זה, כן? מוסיפים את זה בצבא. אם לא יחזור בי, עד לאחר מיתה, היא לגמרי כמתנת שכיב מרע ויכול לחזור בו כל ימי חייו. עדיין, אני לא אומר שזה מושלם. אף מהגוף. כותב כאן הרמה עצה טובה כמה שמלה למי שלא רוצה שיהיה סכסוכים במשפחתו. מכל מקום צריך קניין מתנת בריא. ולכן בריא, הדגשתי לכם את זה, שרוצה לחלוק נכסיו אחרי מותו שלא יריבו, יורשיו אחריו, ורוצה לעשות סדר צוואה, אתה רואה את הלשון של הרימה, לעשות סדר צוואה בעודו בריא, צריך להקנות בקניין. אבל עדיין זה לא מושלם. אמנם אנחנו, מדברי התוספות מבינים שאפשר לחזור, ואפשר להשתמש בנכס, אבל עדיין, מה עם קניין של דבר שאינו ברשותו, או דבר שלא בא לעולם? עשינו עכשיו צבא. מחר זכינו בלוטו. קיבלנו ירושה, מניות עלו, כל מיני דברים שעכשיו אנחנו מקבלים. או, זה גם שאלה, איך זה יתפוס אז? בשביל זה צריך להוסיף עוד שני סעיפים בצבא. סעיף אחד, הראשון, הוא בעצם סעיף שאומר כל הנדלן שיש לי, כל הנכסים, כל הרכוש, שזה כולל הכל, כל הכספים שנמצאים בבנק ומניות ומה של פנסיה וכן הלאה וכן הלאה, הדבר הראשון, קודם כל, כל מה שנמצא זה מתנת בריא מעכשיו. קודם בשעה אחת לפני מותי, אבל מה מרוויחים? שכל הנכסים כולם עכשיו נקנים, מתנת בריא, אין בעיה, עושים קניין סודר, הכל טוב ויפה. עוד סעיף, בדרך כלל זה אחרי המוטבים, דלהלן, מפרטים את שמות המוטבים, מוסיפים סעיף של קניין של דבר שלא בא לעולם ודבר שלא ברשותו, שהשולחן ערוך פירט, זה כל הסימנים האלה, בעריכות מאוד גדולה בהלכות קניינים, מסימן קוף פייטט עד רש כף זין. זאת אומרת, מי שנכנס לעומק להלכות צוואה, אז הוא בעצם לומד גם את כל הרבה מהלכות קניינים. אז יש לנו דבר שאינו ברשותו, איך הוא יכול להקנות? הוא לא נמצא כאן. ויש דבר שהוא לא בא לעולם, הוא אוויר, איך אפשר להקנות? מרן החזון איש כתב בשם אביו, הוא לא מזכיר אותו הרבה, הקניינים שתקנו חכמים, וגם קנייני התורה, הם חייבים לחול על משהו. הם לא יכולים לחול על משהו עתידי. לכן יש קניין מיוחד. יש קניין מיוחד, שהוא נקרא קניין הודעה. זה מאוד דומה בעצם לקניין הודיטה, בסוגיה של איסור גיורה, מי שמכיר. ושמה אפשר להקנות נכסים גם למרות שהם לא ברשותו של אדם. למרות שלא ברשותו של אדם. הרי מה בהלכות שכיב מרע כותב להדיה, שזה פתרון שמתאים גם על דבר שאינו בידו. תראו במקור תזיים. בריא שרוצה לחלוק נכסיו אחרי מותו. מקור תזיים, כן? ורוצה לעשות סדר צוואה בעודו בריא, צריך להקנות בקניין. ואפילו קניין אינו מעני, אם רוצה ליתן להן דבר שאינו בידו אז. אז מה יעשה? הרי דאין אדם מקנה דבר שאינו ברשותו. שלא ברשותו, ואין מעני אלא דרך הודעה. אם הוא עושה בצורה של הודעה, בדרך כלל כתוב, לשון, הרי אני מודה ומתחייב שכל רכושי יחולק כך וכך, אז הלשון של מודה, יש לו, ללשון הזאת כוח של הודעה, גם על דברים שלא ברשותו. והקניין הזה הוא קניין כל כך מיוחד בחודשים הראשונים של המלחמה, בתור הרב של המרכז הרפואי באוגדת 98, הגיע אלינו הרבה כלים שלא עשו להם טבילה. איפה עכשיו תטביל? באמצע עזה? בעוטף? אין זמן. אז מה הפתרון? למכור את זה, אבל אין לפנינו גוי. אז הקניין הזה מועיל. הקניין הזה מועיל, כך כותב מביא הנתיבות, יאמר, אני חושב שהרב אליהו זצל היה אומר, להגיד, הרי אני, הכלי הזה, הכלים האלו, ואנחנו השתמשנו בזה, עשיתי את זה כמה פעמים, הכלים האלו, אנחנו מודים שהם שייכים לאחמד, שהוא שומר בשערי צדק. מה הרווחנו? זה בעצם שייך לו, ואנחנו, יש לנו רשות, שיערנו רשות להשתמש, כמובן, שאם יהיה מקווה בזמן הקרוב, אז טובלים. גם מצאו כל מיני אגמים כאלה בעזה, אבל אם לא, זה פתרון שגם אגב עבד מאוד יפה בקורונה. לא, הקניין הזה, קניין הודיטה, הוא כמו איסור גיורה, שכל הכסף נקנה לרב מרי ברי, ככה הגמרא אומרת, אף על פי שהוא לא היה שם, אף על פי שהוא לא היה שם, ובכלל הכסף היה אצל רבה, הגמרא אומרת.
רבה בסוף,
הפתרון הזה הוא פתרון שהוא לא הכי לכתחילה, אבל זה פתרון שמובא בנתיבות, מובא בקצות, זה בשולחן ערוך, ברמה, בשולחן ערוך בסימן מי, בקיצור, סגור סוגריים, לענייננו, זה סעיף אחד בצבא. הסעיף השני, ההמשך של אותו סעיף אומר מתחייב. מה הרווחנו שאנחנו אומרים מתחייב? המחייב עצמו. אני מודה ומתחייב. מה זה עוזר לי שהוא מתחייב? זה כבר לא על הרכוש. זה עוקף, כי זה עליי, זה שיעבוד של הגוף. שיש שיעבוד של הגוף, כותב פה השולחן ערוך. נסיים את הדברים, נשאיר זמן לשאלות. המחייב את עצמו, תראו במקור י' ז', בדבר שלא בא לעולם, או שאינו מצוי אצלו, כך כותב השולחן ערוך בסימן סמך, זה בכלל עוסק בהלכות הלוואה. איך אדם יכול לחייב? אף על גב דן אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אני מילה כשיקנה לו בלשון מחר, או בלשון מתנה. אבל בלשון חיוב, כגון שאמר, הבו עליי עדים, שאני מתחייב לפלוני, חייב והוא שכנו מידו. אז בעצם אומר השולחן ערוך, אם אדם מתחייב, זה יכול לחול על גם על משהו עתידי. אז בעצם מה שעושים, עושים את הכל ביחד. עושים גם את הקניין הזה הודעה, גם התחייבות, גם משאירים סעיף מיוחד, שהסעיף הזה יחול על פי דין תורה, גם לוקחים עדים קשרים, ראוי לעשות את זה גם בבית דין. זה לא כל כך מסובך, והעלות היא מאוד סמלית, ולכן ראוי לדרוש וללכת לרב שמתעסק בדברים, בתי דין, גם רבנים וגם לממונות, כי הדברים לא מסובכים כמו שראיתם, ועכשיו אחרי השיעור הזה אני בטוח שכל אחד גם בעצמו, אם הייתי כבר צבא, כל אחד יודע לכתוב צבא לעצמו, אז אנחנו נעצור כאן ונשאיר זמן לשאלות, כן.
אני זוכר לכם שיש על ידי הלכבה, אבל אני שתר, שהבן כתב את
כל הלכבה, או, אז זה המקור, אני חושב שעל זה מתבסס הרד"ק, שכותב שהנה, הוא הראשון שהוא רצה למנוע סכסוכים במשפחה. אז כבר אברהם, נכון, זכור לי מה שכבודו אומר. יש עוד שאלות? כן. אז זהו, אז יש בתל אביב, יש לנו גם בדין בתל אביב, שקשור לאיגוד ברקאי, מי שמכיר. שייך למודיעין, יש ברעננה באחוזה, יש בגבעת שאול בירושלים וברמת דניה. אם אתם רוצים אפשר גם לפתוח כאן. כן. איך? אפשר לעשות את זה, צריך אבל לדעת ההלכות. הערה חשובה, ועם זה אני חושב זה יש רשם הצבאות היום, אני חושב זה אפילו בחינם, פעם זה היה להפקיד אצל הרשם, זה עולה איזה 150 או 200 שקל. היתרון של זה, מי שנותן לבן הבכור שלו זה מעולה, נותן לאחד הילדים. שמעתי על איזה פרופסור שקיבץ את כל הילדים, ישבו איתם שבת והסבירו להם, זה הלך מאוד יפה. אבל מי שלא רוצה לתת ורוצה לשמור את זה, ויש לזה יתרון, הוא שם את זה אצל רשם הצבאות, מניח שמה, ואוטומטית אחרי 120 שנה זה קופץ לבתי המשפט ובתי הדין, ורואים שהוא כתב צבא, ואז זה גם מונע סרסוכים. חזקים וברוכים, ברכת השם עליכם, בשורות טובות.